الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שלישי, חפאי בניסן תפשין עין תת, מסכת בחורות, דף י' ג', והיום י' לעומר. אתם מאזינים לרדיו כל חי, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלמה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם הרב רב חיים זושה, בן אסתר מרים, הילדה חנה בת אסתר, והתינוקת הלל בת תהילה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור וטירופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה של אימה במהרה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיהיני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י"ב במסכת בחורות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, אם פודים בכליים ובקוי, והתשובה, לתנא קמא אין פודים, לרב לזר פודים בכליים אבל לא בקוי. שאלה שנייה, האם פודים בבן פקוע ומדוע, והתשובה, לרבי מאיר שטעון שחיטה פודים בו, ולחכמים שאינו טעון שחיטה מחלוקת, לרב מרזוטרא פודים ולרב אשי אין פודים. שאלה שלישית, האם פודים בפסולי המוקדשים ומדוע, והתשובה, אין פודים משום שנאמר בהם קצבי וחייל. שאלה רביעית, מדוע חשודים הכהנים להשתמש בפטרי חמורים בלא שימוש, והתשובה, משום שמורים יותר לעצמם שהרי גם הפדיון יהיה שלהם. שאלה חמישית, מה הדין אם מת הפטר חמור קודם שנתן הפדיון לכהן ומדוע? התשובה, לרבי אליעזר יקבר שכיוון שחייב באחריות פדיונו, הרי זה כאילו לא יפרישו ולא נפקע האיסור. ולחכמים הוא כפדוי ואינו צריך להיקבר ותעלה לכהן. שאלה אחרונה, דף י"ב, אדם שפדאו בתוך 30 יום האם פדוי, והתשובה, אם אמר שיחול מעכשיו אינו פדוי, ואם אמר שיחול לאחר 30 יום, לרב פדוי ולשמואל אינו פדוי. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י"ב במסכת בחורות. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חפה בניסן תפשין ע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י"ג במסכת בחורות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"ב עמוד ב', 5 שורות מן השורות הרחבות במשנה הפותחת במילים, המפריש פדיון פטר חמור ומת. רב לזר אומר חייבים באחריותו כ5 סלעים של בן, וחכמים אומרים אין חייבים באחריותו כפדיון מעשר שני. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה תבאר דין סא או פטר חמור שמתו קודם שנתן את הסא לכהן. אומרת המשנה בדף י"ב עמוד ב', המפריש סא לפדיון פטר חמור וקודם שנתנו לכהן מת הסא, רבי אליעזר אומר הבעלים חייבים באחריותו וצריכים לתת סא אחר לכהן, כי פדיון פטר חמור הוא כ5 סלעים של בן. כמו 5 סלעים הניתנים לפדיון בן בכור שמפרישם ועבדו, חייב לתת אחרים במקומם. כמו שנשנה לקמן בדף נ"א עמוד א', המפריש פדיון בנו ועבד חייב באחריותו. וטעמו מבואר בגמרא שהקישה כתוב פדיון פטר חמור לפדיון בכור אדם. והחכמים אומרים אין חייבים באחריותו כי פדיון פטר חמור הוא כפדיון מעשר שני. שאם עבדו המעות שפדה בהם פירות מעשר שני, אין צריך להפריש אחרים תחתיהם, והוא הדין שאם מת השה שפדה בו פטר חמור קודם שנתנו לכהן, אינו חייב להביא שה אחר. כי סברו שהקש פדיון פטר חמור לפדיון בכור אדם נאמר רק לעניין חיוב הפדיה, ואינו מלמד על חיוב אחריותו. ממשיכה המשנה ואומרת, העיד רבי יהושע ורבי צדוק על שה שהופרש לפדיון פטר חמור שמת קודם שנתנו הבעלים לכהן, שאין כאן לכהן כלום, שאין הבעלים חייבים לכהן לתת כלום, וכדעת חכמים שלאחר הפרשה אין הבעלים חייבים באחריותו. אומרת המשנה, מת פטר חמור לאחר שהפריש כנגדו שה לפדיון ועדיין לא נתנו לכהן. רבי אליעזר אומר, החמור ייקבר, כי לדעתו הבעלים חייבים באחריות השה, כל עוד החמור חי, ולפיכך כל זמן שלא נתנו, נחשב כאילו לא יפרישו כלל, ועדיין החמור אסור בהנאה ומותר הבעלים בהנאתו של תלש, הרי נחשב כאילו לא יפרישו כלל ואינו של הכהן. והחכמים אומרים, הפטר חמור אינו צריך להיקבר, שכיוון שיפרישו זכה בו שבט הכהנים ופקע האיסור מהחמור ומותר בהנאת אורו ונבלתו. ותלש שפדה בו יינתן לכהן, כי מעט שיפרישו נחשב ברשות הכהן, ואף שהחמור מת לא פקעה בעלותו. לא היה המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי אליעזר שאמר שהמפריש פדיון פטר חמור ומת חייב באחריותו כחמש סלעים של בן. אמר רב יוסף, מה הייתה עמי דרבי אליעזר שאמר שהבעלים חייבים באחריות על פדיון פטר חמור? דכתיב נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה התמאה תבדה. הקישה כתוב בחור בהמה תמאה לבחור אדם ללמד. מה בחור אדם? כשם שבחור אדם האב חייב באחריותו של הפדיון עד שיבוא לידי הכהן, אף פדיון בחור בהמה תמאה, פטר חמור, בעל החמור חייב באחריותו. אמר לאביי תלמידו של רבי יוסף לרבו, כיוון שרבי אליעזר מקיש בחור בהמה תמאה לבחור אדם לחייבו באחריות על פדיון פטר חמור, אי, האם לדעתו נלמד גם ונאמר, מה כשם שבחור אדם מותר בענה קודם שנפדה, אף בחור בהמה תמאה, פטר חמור, מותר בענה קודם שנפדה. וכי תאימה החינמי, ואם תרצה לומר שאומנם רבי אליעזר למד גם דין זה מההיקש, וסבר כשיטת רבי שמעון שפטר חמור מותר בענה מחיים, יהיה קשה, והתנן הרי שנינו בסיפה של המשנה, מת פטר חמור, רבי אליעזר אומר, ייקבר. ויש לדון מה ייקבר, מפני מה אמר רבי אליעזר שייקבר, לאו, האם זה לא מפני דאסור בענה? אם כן בהכרח שרבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור קודם פדיון אסור בענה, ואינו מקיש בחור בהמת מאה, לבחור אדם להתיר פטר חמור בענה, ואם כן קשה, מה שונה? חיוב האחריות שלגביהם רבי אליעזר כן מקיש בחור בהמת מאה לבחור אדם, מתרץ את הגמרא לא, כלומר רבי אליעזר מקיש בחור בהמת מאה לבחור אדם לכל העניינים, ואכן פטר חמור קודם פדיון מותר בענה כמו בחור אדם קודם פדיון, כשיטת רבי שמעון. והטעם שפטר חמור ייקבר אינו משום שהוא אסור בהנאה, אלא ייקבר כבחור אדם, כי גם לגבי חובת קבורה הוא קש בחור בהמת מאה לבחור אדם, ובחור אדם שמת נקבר. מקשה הגמרא, הלא לפי ביור זה נמצא שרק אדם בחור שמת הוא דבעי קבורה, הוא שחייב קבורה, ואילו אדם פשוט שמת לא בעי קבורה. וזה ודאי אינו נכון, שהרי לא מצינו בדיני קבורה חילוק בין בחור לפשוט. ועוד קשה, שהרי מוכח מברייתא שלדעת רבי אליעזר פטר חמור אסור בהנאה. לטעניה שנינו בברייתא שרק בפטר חמור ודאי, אמר רבי אליעזר, שאינו פדוי עד שיבוא הפטר חמור או פדיונו לידי הכהן. אבל מודה רבי אליעזר בישראל שיש לו ספק פטר חמור בתוך ביתו שמפריש תלה עליו, והוא עשה נשאר שלו של בעליו, כי אין חיוב לתת פדיונו לכהן, שהרי אין הכהן יכול להוציאו מיד הישראל המוחזק בו עד שיביא ראיה שהוא פטר חמור. ולכן מפריש שה לפדיונו ומניחו אצלו. ומזה שבספק יצריך להפריש שה להפקיע איסורו, מוכח שפטר חמור אסור בענה. מתרץ את הגמרא, אלא אמר רב הרבי אליעזר סובר כרבי יהודה שפטר חמור באמת אסור בענה. ולכן אמר שהיא מת ייקבר. ולא קשה מדוע אינו מקיש בחור בהמת מאה לבחור אדם להתירו בענה, כמו שהקיש לחייב אחריות על פדיון פטר חמור. כי בתחילת הפסוק של ההיקש אמר קרא, נאמר בפסוק אך פדו תבדה. אך משמעותו למעט, כלומר לפדיה יקשתיו, ולא לדבר אחר. בחור בהמה תמאה הוקש לבחור אדם, לעניין שהתחייב באחריות פדיונו, כמו שחייב באחריות פדיון הבן. אבל אין ההיקש מלמד שפטר חמור מותר בהנאה כבחור אדם. עכשיו דנה הגמרא מתי צריך לבדות את הפטר חמור. תנא נתם. ובעצם צריך לגרוס פה תניה, כי זו ברייתא. שנינו בברייתא, הערכים נקבעים לפי כמה שהיה שווה הנערך בשעתן. שאם היה הנערך בין חודש עד חמש שנים בשעה שאמר עליו ערכי עליי, והמתין המעריך ולא שילם להקדש עד שגדל הנערך ונעשה בין שש שנים שערכו 20 שקלים, אין המעריך חייב לשלם אלא כפי שהיה ערכו בשעה שיריחו. ופדיון הבן מתחייב לתיתו לכהן אחר 30 יום ללידת בנו, ופדיון פטר חמור נותנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו. מקשה הגמרא, וכי פדיון פטר חמור חייב לתנו לכהן לאלתר מיד עם לידתו? ורמיני, אשאל אותך סתירה מברייתא, שנינו בה, אין בערכין ובפדיון הבן ובנזירות ובפטר חמור פחות מ-30 יום. דהיינו, שאי אפשר להעריך קטן שאינו בן חודש ימים ובחור קטן פחות מ-30 יום. אי אפשר לבדותו ואי אפשר להחיל נזירות שפחותה מ-30 יום. ופטר חמור שאינו בן 30 יום, אינו נבדה. ומוסיפין עד עולם, ניתן להעריך אדם בכל גיל וניתן לקבל נזירות לכמה זמן שירצה, והמאחר לבדות את בנו או את פטר חמורו כמה שנים, עדיין יכול לבדותו ואינו נותן יותר, הרי שאין פודים פטר חמור קודם שימלאו 30 יום ללידתו, ושלא כדברי הברייתא לאל שנבדה מיד עם לידתו. מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אין כוונת הברייתא הראשונה לומר שחייב לבדות מיד עם לידתו, אלא לומר שאם פדאו מיד, אף שלא עברו 30 יום מלידתו, הרי הוא פדוי. ורשי מוסיף, אבל עיקר מצוות פדיעה לא מקיים, וחידוש הברייתא הוא שהפדיון חל אף שלא קיים בו את מצוותו. בקשה הגמרא מכלל, משמע מכך שרק פדיון פטר חמור חל מיד בלידתו, אבל דבנו, לגבי פדיון הבן עם פדאו בתוך 30 יום ללידתו, אינו פדוי, שהרי הברייתא הראשונה חילקה בין פדיון הבן לפדיון פטר חמור, וכיוון שנתבהר שכוונת הברייתא היא על חלות הפדיון, מוכח מזה שרק פדיון פטר חמור קודם 30 חל ולא פדיון בחור אדם. והיתמר ורי נאמר בבית המדרש הפודה את בנו בתוך 30 יום, רב אמר בנו פדוי. ותרץ את הגמרא לאו יתמר עליו, וכי לא נאמר על דברי רב אמר רבה, דקול אלמה בן רב ובן שמואל אינם חולקים שאם אמר שיחול פדיונו מעכשיו אין בנו פדוי. כי עדיין אינו בן 30 יום ואינו חייב בפדיון. כל המחלוקת בין רב לשמואל זה רק באופן שאמר שהפדיון יחול לאחר 30 יום ונתעקלו המעות קודם שהגיע זמן הפדיון. באופן זה אמר רב שבנו פדוי. ומעטה לא קשה על רב מהברייתא, כי גם רב מודה למה ששנינו שאין פדיון הבן קודם 30 יום, אלא שסובר רב שזה לא נאמר אלא באופן שאמר שיחול פדיונו מיד. מביאה הגמרא עכשיו בדף י"ג עמוד א' את יישובו של רב ששת על סתירת הברייתות בזמן הראוי לפדיון פטר חמור. רב ששת אמר ליישב את הסתירה בין הברייתות שמה ששנינו בברייתא השנייה שאין פדיון פטר חמור פחות מ-30 יום, אין הכוונה שקודם 30 יום אין מצוות פדיון פטר חמור, אלא כוונת הברייתא לומר שאם לא פדאו בתוך 30 יום מלידתו, אינו עובר עליו, אבל אם עברו 30 יום מלידתו ולא פדה, עובר עליו. אבל ודאי אם רוצה יכול לבדותו מיד לאחר לידתו, כמו ששנינו בברייתא הראשונה שפדיון פטר חמור לאלתר. מקשה הגמרא על דברי רב ששת מי טיב רמי בר חמה. הקשה רמי בר חמה על רב ששת מברייתא ששנינו בה מצוותו של פטר חמור כל 30 יום. מכאן ואילך או פודהו או עורפו. דן רמי בר חמה מהי? מה כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום? לאו, האם אין כוונתה שיש מצווה להשוטו כל 30 יום ולא לבדותו מיד לאחר לידתו? אם כן קשה על רב ששת שאמר שפודים אותו מיד לאחר לידתו. מתרץ את הגמרא, לא, אין הכוונה במילים מצוותו כל 30 יום שמצווה להשוטו 30 יום, אלא הכוונה שמצווה לבדותו מיום שנולד ואילך, וזמן המצווה נמשך כל 30 יום, ואם עברו 30 יום ולא פדאו, אז עובר עליו כדברי רב ששת. מקשה אם כך הגמרא, יחי, אם כוונת הברייתא לומר שזמן המצווה נמשך 30 יום, אם כן, למה שנינו בסיפה מכאן ואילך או פודהו או עורפו? והרי דין זהו גם לפני 30 יום. אם כן, הגרסה הייתה צריכה להיות מכאן ואילך או פודהו או עובר עליו מבעלה. כך הברייתא הייתה צריכה לומר. כי חידוש הברייתא הוא שלאחר 30 יום עובר עליו. אלא אמר רבא, רבא מיישב באופן נוסף את הסתירה בין הברייתות באמת כוונת הברייתא באומרה מצוותו כל 30 יום היא כמשמע שמצווה להשוטו 30 יום ולא לבדותו מיד. וכמו ששנינו בברייתא השנייה, שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום, והיינו שאין מצווה לבדותו מיד בלידתו, אלא מיום ה-30 ואילך, ומכל מקום. לא קשיה, לא קשה מהברייתא הראשונה ששנינו בה שפדיון פטר חמור לאלתר, כי הברייתא השנייה ששנינו בה שאין בפטר חמור פחות מ-30 יום, זה כדעת רבי אליעזר במשנתנו. דמקשי, שהוא מקיש, בחור בהמה טמאה לבחור אדם, כמו שדרשו לאל בדף י"ב עמוד ב', מהמילים אכפדו תפדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה הטמאה. ולכן השווה את זמן פדיון פטר חמור לזמן פדיון בחור אדם שהוא מיום 30 ואילך. ואילו הברייתא הראשונה ששנינו בה שפדיון פטר חמור לאלתר, זה כדעת רבנן, כדעת חכמים במשנתנו, זה לא מקשי, שאינם מקישים בחור בהמה טמאה לבחור אדם, ולדבריהם ניתן לכתחילה לבדות פטר חמור מיד לאחר לידתו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי ורעיי, הגענו למשנה האחרונה בפרק הראשון במסכת בכורות בדף י"ג עמוד א', שזו למעשה המשנה חותמת את הפרק, אין לאחריה פירוש גמרא על המשנה. המשנה מבארת סדר קדימה במצוות שונות שיש בהם שתי אפשרויות. אומרת המשנה בדף י"ג עמוד א', המשנה חותמת את הפרק הראשון במסכת בכורות, לא רצה לבדותו את הפטר חמור או רופו מאחוריו. לקיים מה שנאמר, אם לא תבדה וערפתו וקוברו, כי לאחר עריפה הוא אסור בהנאה. אומרת המשנה, מצוות הפדיעה של פטר חמור קודמת למצוות עריפה שנאמר, אם לא תבדה וערפתו. וכיוון ששנינו במצוות פטר חמור שיש בה שני אופנים, שמצוות בדיעה קודמת למצוות עריפה, שונה התנה עוד מצוות שיש בהם שני אופני קיום, ויש קדימה לאופן אחד על משנהו. אומרת המשנה, מצוות יעידה של אמה עברייה שהאדון מיעדה לישא אותה לאישה בכסף קניינה, קודמת למצוות הפדיעה שפודים אמה עברייה בתשלום ערך השנים שעדיין עליה לעבוד אצל האדון. ומצוות בדיעה מבוארת במסכת קידושין דף י' עמוד ב' ודרשו ממשמעות המילה ועבדה, שהאדון מסייע בפדיונה, דהיינו שאינה נבדת בכל הסכום שכנה, אלא מגרע את ערך השנים שכבר עבדה, ומשלמים לו רק כפי ערך השנים הנותרות. אז מצוות הייעוד קודמת למצוות הפדיעה שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ח', אשר לא יעדה ועבדה. ומשמע שרק משום שלא יעדה צריך לבדותה, אבל צריך ליעדה יותר מאשר לבדותה. אומרת המשנה, מצוות היבום לאשת אחיו שמת בלא בנים קודמת למצוות חליצה שאם אינו רוצה לייבם אשת אחיו, חולצת נעלו ונפטרת מייבום. אולם קדימת מצוות ייבום הייתה רק בראשונה בתקופה שחלפה, כיוון שאז היו מתכוונים לייבם לשם מצווה. ואולם עכשיו שאין מתכוונים לייבם לשם מצווה אלא ליהנות מיופיה או מממונה, אמרו חכמים, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום, כי המייבם את יבימתו שלא לשם מצווה נחשב כעובר על איסור אשת אח שלא במקום מצווה. ובמסכת יבמות בדף למתת עמוד ב' נחלקו בכך אבא שאול וחכמים. חכמים אמרו שמצוות ייבום קודמת, ואילו אבא שאול אמר שמצוות חליצה קודמת, כי הכונס את יבימתו לשם נוי, לשם אישות, לשם דבר אחר, כאילו פוגע בערווה, וקרוב בעיניי הדבר להיות אבלד ממזר. ממשיכה המשנה ואומרת, מצוות הגאולה, פדיית בהמה טמאה שהוקדשה לבדק הבית, עיקרה היא באדון על ידי בעליה שהיא קדישה, והוא קודם לכל אדם לפדותה מן ההקדש. משום שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק זך, ואם בבהמה הטמאה, והכוונה שהקדיש אדם בהמה טמאה לבדק הבית, אומר הפסוק, הוא פדה בערכך, כפי שיעריכנה הכהן, ויסף חמישיתו עליו. והוספת החומש אינה אלא בבעלים הפודים ולא באחר, וכיוון שהפסוק הזה מדבר על בדיית הבעלים, הוא מצריך הוספת חומש. ממשיך הפסוק ואומר, ואם לא יגאל על ידי הבעלים שהקדישה ונמכר לפודה אחר בערכך, הרי שלכתחילה הבעלים פודים, ורק אם אינם פודים, אז פודה הוא אחר. זוהי המשנה הראשונה בדף י' ג' עמוד א', ועם המשנה הזו אנחנו חותמים את הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר חמורו. אדרן הלך הלוקח ובר חמורו, אדרן הלך הלוקח ובר חמורו, אדרן הלך הלוקח ובר חמורו. בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק הראשון של מסכת בכורות, פרק ששמו הלוקח ובר חמורו, של עובד כוכבים הכוונה, פרק שכאמור מסתיים בדף י' ג' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני של מסכת בכורות, פרק שנקרא הלוקח ובר פרתו. הפרק הזה והבאים אחריו יעסקו בדיני בחור בהמה טהורה. דינו של בחור בהמה טהורה בן גסה בן דקה, שקדוש משעה שיוצא מרחם אמו וניתן לכהן, בין אם הוא תם בין אם הוא בעל מום. אם אין בו מום, הכהן מקריב אותו לקורבן ובשרו נאכל לכהנים. אם נפל בו מום, הרי הוא נשחט בכל מקום ובשרו מותר באכילה לכל אדם. המשנה שפותחת את הפרק השני של מסכת בכורות, דנה באיזה אופנים נפטרת הבהמה מן הבכורה מחמת בעלות גוי, וכן בדין בחור בהמה השייך לכהן וללוי. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השני של מסכת בכורות, הלוקח, דהיינו הקונה, עובר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בחור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה, ודיני המשנה נוהגים גם בבחור עז ורחל, ומה שנקת התנה עובר פרתו זה בגלל הסיפה שנאמר, והמוכר לו, אף על פי שאינו רשאי, שזה שייך רק בבהמה גסה, כי אין איסור למכור בהמה דקה לגוי, כך מסביר התפארת ישראל. אם כן, מי שקונה עובר פרתו של עובד כוכבים כשהוא במעי אמו, והעובר הוא בחור לאמו ולא קנה את הפרה עצמה, והמוכר לו לגוי את עובר פרתו ואפילו לא מכר לו את הפרה עצמה, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי, וטעם האיסור מבואר במסכת עבודה זרה דף ט"ו עמוד א', שזה גזירה משום שני דברים, האחד שמא מתוך שיהיה מותר למכור בהמה לגוי, יבואו גם להזכיר ולהשאיל לו בהמה, ובזה יעבור הישראל על איסור שביתת בהמתו, כשיעשה בה הגוי מלאכה בשבת, שכן עדיין היא בהמתו של הישראל. והאחר, משום ניסיוני פירושו, שחששו שכשירצה למכור לו הבהמה בערב שבת סמוך לכניסת השבת, יבקש הגוי מן המוכר לנסות כיצד הבהמה הולכת עם מסע. ושמה מתוך כך תלך הבהמה אחר כניסת השבת, כשהיא טעונה במסע מחמת כל בעל הבית, ויעבור על איסור מחמר בשבת. אז אם כן, אף על פי שאינו רשאי שאסור למכור בהמה גסה לגוי והמשתתף לו, לישראל וגוי שקנו בהמה או עוברה בשותפות, והמקבל ממנו ישראל המקבל בהמה של גוי לטפל בה על מנת שיחלקו הנותן והמקבל בוולדות, אבל גוף הבהמה היא של הגוי, והנותן לו בקבלה, וישראל שנתן את בהמתו לגוי בקבלנות על מנת שיטפל בה הגוי ויחלקו בוולדות, אבל גוף הבהמה היא של הישראל, בכל אלה פטור מן הבכורה, שנאמר בספר במדבר פרק ג' פסוק י' ג', הקדשתי לכל בכור בישראל, ודורשים בישראל אבל לא באחרים, בגויים, כלומר שרק כשהבהמה והעובר שניהם שייכים לגמרי לישראל, חל חיוב הבכורה ולא כשיש לגוי חלק באחד מהם. אומרת המשנה, הכהנים והלוויים חייבים שלא נפטרו מבכור בהמה טהורה, אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. כלומר, הכהנים והלוויים נפטרו רק מלפדות את בכורי האדם שלהם בחמישה סלעים, וכן מלפדות את פטרי חמוריהם בסה, כמו שדרשה הגמרא לדפדד את עמוד א', אבל לא נפטרו ממצוות בכור בהמה טהורה. אומר האור זרוע, בכור בהמה טהורה של כהן, אין הכהן חייב לתת אותו לכהן אחר, אלא מעכב אותו לעצמו ומקריבו כדין שאר הבכורות. ובזמן הזה ממתין עד שיפול בו מום, ואז יוכלנו במומו. ובכור בהמה טהורה של לוי, חייב הלוי לתת את בכורו לכהן. זו המשנה שלנו הפותחת את הפרק השני של מסכת בכורות בדף י' ג' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את הטעם של סדר הפרקים שבמסכת זו. מקשה הגמרא, מאיר ידתני, מדוע שנה תן הפרק הלוקח עובר חמורו העוסק בדיני פטר חמור ברישה בתחילה, ואדרתני, רק לאחר מכן שנה פרק הלוקח עובר פרתו העוסק בדיני בכור בהמה טהורה. ליטני, היה לו לתנה לשנות ברישה פרק הלוקח עובר פרתו דקדושת הגופו, שעוסק בדיני בכור בהמה טהורה שיש בו קדושת הגוף, ואדר ליטני, רק לאחר מכן לשנות את פרק הלוקח עובר חמורו דקדושת דמימו, שעוסק בדיני פטר חמור שיש בו רק קדושת דמים. מתרץ תגמר אמרי במערבה, אמרו בארץ ישראל ליישב בשני אופנים. היבה את האמא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, איידי דחביב עלי, הועיל שחביב עליו, כדר רבי חנינה. כלומר, הטעם שהקדים מתנה את הפרק העוסק בדיני פטר חמור זה מפני שפרק זה היה חביב עליו. שכן, מה שנוהג את הבכורה בפטר חמור ולא בשאר בהמת מאה זה מפני שביציאת מצרים, אם כל אחד מבני ישראל יצאו לפחות 90 חמורים טעונים מכספם וזהבם של מצרים. כמו שאמר רבי חנינה להיל בדף ה' עמוד ב', ובייתם אם תרצה תיישב זאת באופן אחר. איידי דזוטרן מילי דבהמת מאה פסיק ושדילה. רועיל ודיני בכור בהמת מאה מועטים הם, דן בהם מתנה תחילה ופסק אותם ונסתלק מהם. ואחר כך התחיל לדון בדיני בכור בהמת טהורה שהם מרובים. דנה הגמרא בדין בהמת גוי שנקנית לישראל בכסף, ובדין בהמת ישראל שנקנית לגוי בכסף. אין המקח נקנה בדברים בלבד, אלא על ידי שיקנהו המוכר ללוקח באחד מדרכי הקניינים. לעניין קניין מטלטלין מישראל לישראל נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש במסכת בבא מציע ודף מ"ז עמוד ב'. רבי יוחנן סובר שמן התורה דרך הקנייה שלהם הוא במעות. כלומר שהלוקח נותן למוכר כסף אפילו שווה פרוטה, אלא שחכמים תקנו שיקנו בקניין משיכה. וריש לקיש סובר שמן התורה דרך הקנייה הוא במשיכה, כלומר שעל פי ציווי המוכר מוציא הקונה את החפץ מן המקום שהיה בו. ושיעור המשיכה מבואר במסכת בבא בתרא בדף ע"ה עמוד ב'. אומרת הגמרא, מרב יצחק בר נחמני אמר ריש לקיש משום רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, ותוסד במסכת יבמות בדף נ"ז עמוד א' דיבור המתחיל עתה אומרים שריש לקיש היה לומד תורה מרבי הושעיה, וזה היה מקודם שבא לפני רבי יוחנן. אם כן, אומר רב יצחק בר נחמני בשמו של ריש לקיש שאמר משום רבי הושעיה, ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בבהמתו כדי לקנות בזה את הבהמה של הגוי, והמדובר שהבהמה נשארה עדיין בתוך הדרו של הגוי והישראל לא משך אותה, בדיניהם דנים לו כדיני הקניינים שנמסרו בתורה עבור הגויים. ולכמן תפרש הגמרא מהם הדינים שנמסרו לגויים, ואף שלבני ישראל נמסרו קניינים אחרים מכל מקום, בכל מקח וממקח שהגוי מעורב בו, הולכים אחרי הדינים שנמסרו לגויים, כך אומר רבינו גרשום. ולכן אומרת הגמרא, אף על פי שלא משך הישראל את הבהמה, קנה אותה בקניין כסף, שכן הגוי קונה מטלטלין בכסף, כמו שמבארת הגמרא להלן, ולפיכך חייב את הבהמה הזו בבחורה, כדין בהמת ישראל. ומה החידוש בדברים? שהיינו יכולים לחשוב שקנה רק מספק, ואז לא היה יכול הכהן להוציא את הבחור מיד הישראל. לכן משמיע לנו שזה קניין גמור וחייב בבחורה בתורת ודאי. ככה תוספות, בדיבור המתחיל, הלוקח קנה. אומרת הגמרא, ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו כדי לקנות בזה את בהמתו של הישראל, בדיניהם דנים אותו גם כן לכפי דיני הקניינים שנמסרו עבור הגויים. ולכן אף על פי שלא משך הגוי את הבהמה לרשותו, קנה אותה הגוי בקניין כסף, ופטור מן הבכורה, ופטורה הבהמה מן הבכורה. ואף על פי שכבר אמרה הגמרא שקנה, מכל מקום היה צריך לומר גם כן שפטורה מן הבכורה, כי אם לא כן היינו יכולים לחשוב שהגוי קנה רק מספק. לכן משמיעים לנו שהגוי קנה בוודאות, ולכן הבהמה פטורה מבכורה. מבררת הגמרא את תחילת דברי רבי הושעיה, אמר מר ובו לאל דברי רבי הושעיה שאמר ישראל שנתן מעות לעובד כוכבים בדיניהם, אף על פי שלא משך קנה, וחייבת בבכורה. דהיינו שדנים אותו גם כפי הדינים שנמסרו לגויים. שואלת הגמרא, מהי בדיניהם? למה התכוון רבי הושעיה במה שאמר בדיניהם? הנה מה בדיניהם דגופי, אם תאמר שהכוונה שדנים אותו כפי דיני הקניינים שהגוי עצמו נקנה בהם לעבד, ומשום דעתי בקל וחומר, שמשם יש ללמוד בקל וחומר לקניין מטלטליו, ומה הקל וחומר? אם גופי קני לישראל בכסף, מאחר ומצינו שישראל קונה את גופו של הגוי בכסף להיות לו לעבד, דכתיב נאמר לעניין עבד כנעני בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, כלומר החזיקו בעבדים הכנעניים שלכם כדי להנחילם בירושה לבניכם, ובפסוק זה יקישו הכתוב לאחוזה, שכן בכך שכינה כתוב את העבדים אחוזה, מבואר שנתכוון להקיש בזה עבד כנעני לשדה, שגם היא נקראת אחוזה, כלשון הכתוב, אם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם. ולכן יש לדרוש מה אחוזה, מה שדה, כלומר קרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, קניין כסף שהלוקח נותן כסף למוכר עבור קניין השדה, קניין שטר שהמוכר כותב על הנייר וכדומה, שדי מחורה לך, או במתנה שדי נתונה לך הוא כותב, וקניין חזקה זה שהלוקח עושה במצוות המוכר מעשה בשדה אמורה על בעלותו, כגון שנעל עשה לדלת, גדר עשה לגדר, כלומר חומה, או פרץ עשה פרצה בגדר של השדה כדי שיוכל להיכנס בה, או שתיקן את גבולות השדה, די שם עצרי. וקניינים אלו נשנו במשנה במסכת קידושין, דף חבב עמוד א', שמועילים בקרקעות. אז כמו שקרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, עבד כנעני נקנה בכסף, הועיל וגופו של הגוי, נקנה לישראל בכסף, ממונו של הגוי, כלומר מטלטליו לא כל שכן שנקנה לישראל בכסף. ומוכיחה עכשיו הגמרא שאין לדרוש את הקל וחומר הזה. מקשה הגמרא, אם כן, אם מקניין גופו באת לדרוש מקל וחומר שישראל קונה את חפציו של הגוי בכסף, אפילו בשטר ובחזקה נעמי, כלומר מאותו קל וחומר היה לנו לדון שיוכל ישראל לקנות את מטלטליו של הגוי גם בקנייני שטר וחזקה, שכן גם גופו של הגוי נקנה בקניינים אלו לישראל. ועוד קשה לקל וחומר עצמו, ישראל מישראל יוכיחו דגופי קנילה בכסף ממונו במשיכה. כלומר, יש להוכיח שלא כל הקניינים המועילים לקניית עבד, מועילים לקניית מטלטלין. מדיני הקניינים שבין ישראל לישראל, שכן גופו של ישראל נקנה בכסף לישראל אחר להיות לו עבד עברי, ואילו מטלטליו אינם נקנים לישראל האחר, אלא במשיכה. אלא אמר אביי, מבארת הגמרא את דברי רבי הושעיה שאמר שדנים בדיניהם, כוונתו של רבי הושעיה בדיניהם שפסקה להם תורה, שדנים את הקניינים שקונים ישראל מטלטלים מן הגויים, כפי הדינים שפסקה התורה עבור הגויים. בכתוב שנאמר בעניין קניית מטלטלין מישראל, ספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ד', וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, מבואר בפסוק הזה שעל ידי שהחפץ עובר מידו של המוכר לידו של הלוקח, דהיינו קניין משיכה, בכך עובר הוא מבעלותו של המוכר לבעלותו של הלוקח. ומאחר שבפסוק זה כתבה התורה מיד עמיתך, כלומר מיד ישראל, אז דורשים מיד עמיתך הוא דה במשיכה. עם יד עובד כוכבים? בכסף, שרק חפץ הנקנה מישראל קניינו במשיכה, אבל אם קונה אותו מעובד כוכבים, קניינו הוא בכסף. עכשיו דנה הגמרא, למה אין דורשים את הדיוק מן התיבות מיד עמיתך באופנים אחרים? שואלת הגמרא, ואימא מיד עובד כוכבים כלל כלל לא? אמור שיש לדרוש את התיבות מיד עמיתך שרק מה שנקנה מישראל נקנה בקניין משיכה, אבל מה שנקנה מן הגוי אינו נקנה בשום קניין עד שיכנס לתוך רשותו של ישראל. וביאור הדברים, שבוודאי אין לומר שכוונת הגמרא היא שאין שום דרך שיקנה בו חפץ מן הגוי, שכן גם קודם שניתנה תורה ולא נתחדשו לנו דיני הקניינים, גם כן היה אפשר לקנות חפצים זה מזה, אלא שאז לא היה קניין חל עד שהיה קונה מכניס את החפץ לרשותו ממש, ולא היה זה מטעם קניין חצר, אלא רק האדם העושה בתוך שלו, וזה היה מועיל בין במציאה ובמתנה, ובין במקח, לאחר שנתן כל דמי החפץ למוכר. והתורה חידשה שמועיל קניין כסף, אף אם נתן רק מקצת מדמי החפץ למוכר, ואף על פי שהחפץ עדיין נמצא ברשות המוכר. וכן חידשה התורה שמועילה הקבעה גם ברשות המוכר. ומשיכה גם כן אינה צריכה להיות לרשות הקונה, רק גם בסמטה מועילה. כניסה בולטת מרשות הרבים שאינה עשויה להילוך בני רשות הרבים. אבל יש רשות לבני אדם להניח שם את חפציהם. ועל כן, גם אם היינו אומרים שלא נתחדשו דיני הקניינים לעניין הקונה מגוי, אף שאז לא היו מועילים קנייני כסף ומשיכה והגבה, מכל מקום, הקניין של הכנסה לרשותו ודאי מועיל כמו קודם מתן תורה. ואם היה ישראל מכניס את החפץ הנקנה לגמרי לרשותו אחר ששילם את כל דמיה, בוודאי היה קונה אותה. רצת הגמרא המרי, אמרו בני הישיבה לא סל כדי תך לא ייתכן לעלות בדעתך לומר כן, שכן קל וחומר הוא, יש לדרוש בקל וחומר, אם גופו קונה, ממונו לא כל שכן, אם גופו של הגוי נקנה לישראל באחד מדרכי הקניינים, כל שכן שגם ממונו נקנה מהם. בקשה הגמרא, ואימא מיד עובד כוכבים עדי קטרתי, אולי נאמר שיש לדרוש את המילים מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך ישראל קונה ישראל אחר מטלטלין באחד מדרכי הקניינים, דהיינו במשיכה, אבל מיד הגוי אינו קונה אותם, אלא על ידי שני הקניינים, גם כסף וגם משיכה. מדרץ את הגמרא, אמרי, ישיבו בני הישיבה, לא ייתכן לומר כן. וחילף קל וחומר הוא, גופו באחת ממונו בשתיים, כלומר מותו קל וחומר שהובא לאלש ללמוד, שאין צורך בשני קניינים, שהרי אם גופו של הגוי נקנה בקניין אחד בלבד, אז קל וחומר שלא צריך שני קניינים כדי לקנות את ממונו. מקשה הגמרא ואימה או באה או באה, אולי נאמר שיש לדרוש את המילים מיד עמיתך, שרק מיד עמיתך ישראל נקנים המטלטלין רק במשיכה ולא בכסף, אבל מיד הגוי אפשר לקנות אותם באיזה קניין שירצה, מבין שני הקניינים הללו, ולפי זה גם אם משך ולא נתן כסף, היה קונה. ודרץ את הגמרא דום יד עמיתך, מה עמיתך בחדה, אף עובד כוכבים נעמי בחדה. מאחר שמן הדיוק של הפסוק שנאמר בו, או קנו מיד עמיתך למדים, את דרך קניית המטלטלין מן הגוי, אם כן, יש להשוות את דין שניהם לעניין זה, שכשם שהקונה מן הישראל אין לו אלא קניין אחד בלבד, כך הקונה מן הגוי אין לו קיים קניין אחד בלבד. לפיכך יש למעט מפסוק זה קניין משיכה שלא מועיל לקנות בו מהגוי, ונמצא שהדרך לקנות ממנו מטלטלין זה בכסף. מבארת הגמרא את המשך דברי רבי הושעיה. אמר מר ובו לאל דברי רבי הושעיה שאמר ועובד כוכבים שנתן מעות לישראל בבהמתו, בדיניהם, אף על פי שלא משך קנה ופטור מן הבכורה. שואלת הגמרא, מהי בדיניהן? למה התכוון רבי הושעיה במה שאמר בדיניהם? אילא אם בדיניהם דגופי, אם נאמר שהתכוון לומר שדנים אותו כפי דיני הקניינים שהגוי קונה בהם את גופו של הישראל לעבד, ולמה משום דעתי בקל וחומר, לפי שיש ללמוד קניין המטלטלין בקל וחומר מקניין עבדות, ומהו הקל וחומר? שכן אם גופו של ישראל קני לי בכסף, מאחר שמצינו שגופו של ישראל נקנה לגוי בכסף לעבדות, דכתיב נאמר בניין ישראל שנמכר לעובד כוכבים, ספר ויקרא פרק חפי פסוק נ"א, לפיהן ישיב גאולתו מכסף מקנתו, ומכאן שישראל נקנה לעובד כוכבים בכסף, והפסוק הזה נאמר לעניין הפדיון של עבד עברי הנמכר לגוי, וללמד שמנקים מסכום קניית העבד את 100 שנים שעבד כבר אצל הגוי, והנשאר מסכום הקנייה אחרי הניקוי, הוא הסכום שמקבל האדון עבור פדיון העבד. והואיל וגופו נקנה לגוי בכסף, ממונו של ישראל, כלומר מטלטליו, לא כל שכן הוא שנקנים לגוי בכסף. אבל מוכיחה הגמרא שאין לדרוש את הקל וחומר הזה, ומקשה הגמרא, ישראל מישראל יוכיחו דגופו קני בכסף ממונו במשיכה, כלומר, אם מקל וחומר באת לדרוש שיש להשוות את קניית מטלטלי הישראל לגוי לקניית גופו, הרי יש להוכיח נגד הקל וחומר מכך שבדרכי הקנייה של ישראל מישראל מציינו שאף על פי שגופו של הישראל נקנה לישראל האחר בכסף, כמו ששנינו במסכת קידושין דף י"ד עמוד ב', עבד עברי נקנה בכסף, מכל מקום ממונו, כלומר מטלטליו, אינם נקנים לו אלא במשיכה בלבד, כמו שאומר יש לקיש לקמן בדף י"ג עמוד ב'. ולכן ייתכן שאף על פי שגופו של הישראל נקנה לו בכסף, מכל מקום ממונו של הישראל אינו נקנה לו בכסף. אלא אמר רבי, מבארת הגמרא את פירוש דברי רבי הושעיה שאמר שדנים אותו בדיניהם, מסביר רבי, כוונת רבי הושעיה היא בדיניהם שפסקה להם תורה, שדנים את הקניינים שקונים העובדי כוכבים מטלטלין מישראל כפי הדינים שפסקה התורה עבור הגויים. שכן, ממה שנאמר בעניין מכירת מטלטלין, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, ומבואר שפסוק זה מדבר על כך שעל ידי שהחפץ עובר מידו של המוכר לידו של הלוקח, דהיינו בקניין משיכה, בכך עובר הוא מבעלותו של המוכר לבעלותו של הלוקח. ומאחר שפסוק זה כתבה התורה לעמיתך, דורשים שרק מכירה לעמיתך, כלומר לישראל שהוא חברך, מתקיימת במשיכה, לעובד כוכבים, אבל אם מוכר אותו לעובד כוכבים, קניינו בכסף. ונוסעת ונותנת הגמרא, למה הם דורשים את הדיוק מהמילה עמיתך באופנים אחרים? מקשה הגמרא, ואימא לעובד כוכבים כלל כלל לא. אולי נאמר שיש לדרוש את הפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שרק מה שנמכר לישראל נקנה בקניין משיכה, אבל מה שנמכר לעובד כוכבים אינו נקנה בשום קניין עד שיכנס לתוך רשותו של העובד כוכבים, אבל אם נכנס לרשותו כן כנאו. מתרץ את הגמרא, אמרי, הישיבו בני הישיבה, לא ייתכן לעלות בדעתך לומר כן, שכן לאו קל וחומר הוא, הרי יש לדרוש זאת בקל וחומר, אם גופו קנה, ממונו לא כל שכן, אם גופו של ישראל נקנה לגוי באחד מדרכי הקניינים, כל שכן שממונו של הישראל נקנה הוא לא באחד מהם. מקשה הגמרא, אימה לעובד כוכבים עדי קטרתי, אולי נאמר שיש לדרוש את הפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שרק מכירה לעמיתך שהוא ישראל, מתקיימת באחד מדרכי הקניינים, דהיינו במשיכה, אבל מכירה לגוי אינה מתקיימת, אלא על ידי שני הקניינים, כסף ומשיכה. מתרץ את הגמרא וחילף קל וחומר הוא, גופו באחד ממונו בשתיים, כלומר, מאותו קל וחומר שהובא לאילש ללמוד שאין צורך בשני קניינים, שכן אם גופו של הישראל נקנה לגוי בקניין אחד בלבד, קל וחומר שאין צריך שני קניינים כדי לקנות את ממונו. מקשה הגמרא ואימא או באה או באה, אולי נאמר שיש לדרוש את הפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך, שרק לעמיתך שהוא ישראל נקנים המטלטלין רק במשיכה ולא בכסף, אבל לגוי הם נקנים באיזה קניין שירצה מבין שני הקניינים הללו. ולפי זה, גם אם משך ולא נתן כסף, היה קונה. מתרץ את הגמרא דום ידע עמיתך, מאחר שמן הדיוק של הפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך לומדים את דרך מכירת המטלטלין לעובד כוכבים, אם כן יש להשוות את דין גוי הקונה לדין ישראל הקונה. מה עמיתך באחת? אף עובד כוכבים נמי באחת. כשם שישראל הקונה מישראל אין לו אלא קניין אחד בלבד, כך עובד כוכבים הקונה מישראל אין לו אלא קניין אחד בלבד. והואיל וקניין משיכה כבר נתמעט מפסוק זה אצל עובד כוכבים הקונה מיד הישראל, נמצא שהדרך שלו לקנות מטלטלין מישראל זה בכסף. עכשיו את דף י' ג' עמוד ב' מבררת הגמרא את הדרשה לעמיתך לשיטת המימר. מקשה הגמרא אמרי, שאלו בני הישיבה, ולהמימר דאמר במסכת עבודה זרה בדף עין א' עמוד א', משיכה בעובד כוכבים קונה, כלומר שהעובד כוכבים קונה מטלטלין בקניין משיכה, הניחה מובן הדבר יסבר לקיר רבי יוחנן דאמר במסכת בבא מציע דף מ"ו עמוד ב', דבר תורה מעות קונות משיכה לא, כלומר שמן התורה דרך קניית מטלטלין בישראל מישראל, זה בכסף ולא במשיכה, אלא שחכמים תקנו שהמשיכה תקנה ולא המעות, משום שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה, כלומר שאם יהיה הקניין נגמר בנתינת המעות, פעמים שאחרי שכבר נתן לוקח את המעות ועדיין המקח נמצא בביתו של המוכר, טיפול שריפה בבית המוכר, ומתוך שיודע המוכר שהמקח כבר בבעלותו של הלוקח, לא יתרח להציל אותו ויפסיד הלוקח. ואת הדבר שמעות קונות מן התורה לומדים ממה שנאמר לעניין פדיון הקדש ונתן הכסף וקם לו, ולומדים עדיות מהקדש. אז זה יהיה טוב למאן דאמר שסובר שדבר תורה מעות קונות ומשיכה לו, אם כן יש לומר ההני שמועילה הדרשה מהמילה לעמיתך לדרוש לעמיתך בכסף לעובד כוכבים במשיכה, כלומר שרק לחברך ישראל מועיל קניין כסף, אבל לעובד כוכבים אין קניין כסף מועיל אלא קניין משיכה. אלא היא סבר לקרש לקיש דאמר משיכה מפורשת מן התורה, כלומר לשיטת רש לקיש שסובר שקניין משיכה הוא הקניין המפורש בתורה לישראל, וזה נלמד ממה שנאמר אוקנו מיד עמיתך שמשמע אותו העברה מיד ליד, כלומר הוצאת החפץ הנקנה מרשות המוכר והכנסתו לרשות הלוקח לעמיתך במשיכה ולעובד כוכבים במשיכה, כלומר אם כן נמצא שגם לחברך ישראל וגם לגוי הקניין המועיל הוא משיכה, ובהכרח שהפסוק לעמיתך אינו ממעט את הגוי מקניין משיכה, ואם כן קשה לעמיתך למה לי? מה בא למעט המילה לעמיתך שמשמעותה היא ולא לגויים? מפרש את הגמרא שאם המימר סובר כמו ריש לקיש, יש למעט מהמילה לעמיתך הונאת הגוי. ותרץ את הגמרא המרי אמרו בני הישיבה לעמיתך אתה מחזיר הונאה ויהיה אתה מחזיר הונאה לכנעני. המילה לעמיתך מוסבת על מה שכתוב בסופו של הפסוק, ספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ד' אל תונו איש את אחיו. ודורשים מזה למעט שרק המוכר לעמיתו הישראל וניתנה הלוקח, כלומר הוא טעה, שנתברר שהדבר הנמכר היה שווה פחות מן המחיר ששילם עבורו, חייב המוכר להחזיר לו את דמי ההונאה. אבל המוכר לגוי וניתנה הלוקח, אין המוכר חייב להחזיר לו את דמי ההונאה. ישראל המענה את חברו במקח וממכר, המרמה אותו, אם הייתה הונאה פחות משטות, כלומר פחות משישית משווי החפץ שנמכר, המקח קיים, ואין המענה, המרמה לא צריך להחזיר את ההונאה, לפי שדרך האנשים למחול על הונאה פחותה משטות. ואם הייתה הונאה שטות, נקנה המקח, אבל חייב המענה, המרמה, להחזיר את דמי ההונאה למתענה, למרומה. ואם הייתה הונאה יותר על שטות, נתבטל המקח לגמרי. מקשה הגמרא לכנענים על תונו אשת אחיו נפקא, דין זה שאין חיוב להחזיר הונאה לגוי, לומדים ממה שכתוב בסוף הפסוק על תונו אשת אחיו, שכן מהמילה אחיו יש לדרוש אחיו ולא גוי, ולדעת המימר קשה למה הוא צריכה התורה לכתוב לזה שני מיעוטים, גם את המילה לעמיתך וגם את המילה אחיו. מתרץ את הגמרא אחד בכנעני ואחד בהקדש, אחד משני הפסוקים בא למעט גוי מדין הונאה, והפסוק השני בא למעט הקדש מדין הונאה, כגון אם ניתנה הגזבר במקח שלקח עבור ההקדש. אומרת הגמרא וצריך יש צורך בשני המיעוטים, די כתב רחמנא אחד, אם התורה הייתה כותבת רק מיעוט אחד הווה אמינא לכנעני עוד אין לו הונאה, אבל הקדש יש לו הונאה. לפי שאם הייתה התורה כותבת רק מיעוט אחד הייתי אומר שרק כלפי גוי אין נוהג דין הונאה, אבל כלפי הקדש נוהג דין הונאה. כמה שמלן, לכך משמיעים לנו את המיעוט השני שאין הדבר כך, אלא גם כלפי הקדש לא נוהג דין עונה. מקשה הגמרא, התירוץ הזה תלוי אם גזל לגוי אסור ומותר. הניחא למאן דאמר גזי לא אסור. הדבר יהיה מובן עם שיטת המימרי כדעת התנאים הסוברים במסכת בבא קמא דף קי"ג. שאסור לגזול מן העובד כוכבים שלדעתם, היינו דאיץ צריך קרא למישרי. זהו שהוא צריך כתוב לומר לעמיתך כדי להתיר עונה. ללמד שאף על פי שגזלתו אסורה, עונאתו מותרת. אלא היא סבר לה כמאן דאמר גזי לא של כנעני מותר, עונה מבעיה. אם המימר סובר כדעת הסובר שמותר לגזול מן הגוי, שוב לא הייתה צריכה התורה למעט את הגוי מדין עונה, שכן יש ללמוד דבר זה מקל וחומר, שאם גזילתו מותרת, כל שכן שעונאתו מותרת. ושוב קשה מה בא למעט המילה לעמיתך שמשמעותה היא ולא לגויים. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, היא סבר לה כמאן דאמר גזי לא מותר, על כורכך כרבי יוחנן סביר עלי. אם המימר סובר כדעת מי שאומר שמותר לגזול את הגוי, בוודאי אין צריך פסוק נוסף למעט ממנו עונאת הגוי, שכן נלמדו בקל וחומר מגזילה. וצריך לומר שהמילה לעמיתך בא למעט את הגוי מדיני הקנייה של ישראל. והואיל וסובר המימר שקניין הגוי הוא במשיכה, על כוכחה שהוא סובר כרבי יוחנן שמן התורה קניינו של ישראל הקונה מישראל הוא בכסף. והמילה לעמיתך בא למעט את הגוי מקניין כסף וללמד שאצלו מועיל רק קניין משיכה בלבד. כעת מקשה הגמרא על דברי רבי הושעיה שישראל קונה מטלטלי הגוי במעות, והקושייה מברייתא שדנה בקונה בטעות עבודה זרה מן הגוי האם יכול להחזיר את המקח. מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רבי הושעיה, שנינו בברייתא לוקח גרוטאות, שברים של כסף מן העובד כוכבים, ומצא בהם עבודת כוכבים, כלומר גרוטאות של עבודה זרה, והם אסורות בהנאה. כי עבודה זרה הוא משמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה, אסור בהנאה. שנאמר ולא תביא תועבה אל ביתך וכל הנהנה מאחד מכל אלה, לוקה שתיים, אחת משום לא תביא ואחת משום ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. כך פוסק הרמב"ם בהלכות עבודה זרה פרק ז' הלכה ב'. אז מי שקנה גרוטאות מן העובד כוכבים ומצא בהם עבודה זרה, אם עד שלא נתן מעות משך, אם משך את החתיכות מן הגוי ועדיין לא נתן לו את דמיהן, יחזיר לו את החתיכות של העבודה זרה ויבקש מהם את דמיהן, שכן עדיין לא קנה אותן, ולא נתחייב לבערן מן העולם. ואם יבטל הגוי את העבודה זרה, יכול הישראל לחזור ולקנות אותם ממנו, אומר המאירי. ואם מי שנתן מעות משך, אבל אם משך אותם רק אחרי שכבר נתן לגוי את מהן, יוליך לים המלח, כלומר נאסרו בהנאה לפי שכבר קנה אותם הישראל, ושוב אינו יכול לבטלן שכן עבודה זרה של ישראל אינה בטלה לעולם, ולפיכך יוליך אותם לים המלח כדי לבערן. מסיים את הגמרא את הקושייה, והיא אמרת מעות קונות, משיכה למה לי? אם אמרת כמו שאומר רבי הושעיה שישראל קונה את מטלטלי הגוי במעות, קשה למה אמרה הברייתא, שרק אם מי שנתן מעות משך, כנען הישראל ושוב אינו יכול להחזיר לו את חתיכות העבודה זרה, והרי גם אם לא משך אותם אלא רק נתן לו מעות בלבד, כנען. מיישבת הגמרא את הברייתא לשיטת רבי הושעיה, אחא במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. הגוי קיבל על עצמו לדון בענייני המכירה הזו, כפי הדינים שנמסרו לישראל, ולפיכך לא קנה אותם הישראל במעות, ורק יקנה אותם במשיכה כדיני ישראל. היינו שקיבל עליו לעשות כן בקניין חליפין, ויש להוכיח מכאן שמועיל קניין סודר בגוי. וגם יש להוכיח מכאן שכל שיתנו המוכר והלוקח לקנות באחד מדרכי הקניינים שאינם קונים במקום זה אבל קונים במקום אחר, כגון ישראל שקנה מטלטלין לחברו ויתנו שיקנו במעות, שאין קניין כסף במטלטלין אלא בקרקעות, מועיל תנאם. כך אומר הקצות החושן. מקשה הגמרא, יחי מעות למה לי? אם כן שעתם הוא מפני שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, מדוע שנינו בברייתא? ואם מי שנתן מעות משך לא יחזיר, שמשמע שצריך שני קניינים, קניין כסף וקניין משיכה, והרי גם אם לא נתן לישראל את המעות, אלא רק משך את הגרוטאות בלבד, כנען בדיני ישראל. ותרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת התנא. אף על פי שנתן הישראל את המעות לגוי, היא משיך אין, והיא לא, לא. מכל מקום, רק אם משך את הגרוטאות, אסור לו להחזירן לפי שבכך כנען ונאסרו. אבל אם לא משכן, יכול הוא להחזירן לפי שלא כנען ולא נאסרו. מקשה הגמרא מן הרישה של הברייתא, יחי כאשר רישה. אם אכן מדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, קשה הרישה של הברייתא, כי שנינו בה שאם קודם שנתן מעות משך את החתיכות, יחזיר לפי שלא קנה אותם הישראל, והרי בדיני ישראל הקניין מועיל, כי זה הרי משיכה, שזה הקניין המועיל אצל ישראל, ונמצא שכבר קנה אותם הישראל ונאסרו, אז איך שנינו שיכולו להחזירן? מיישב אביי את הרישה של הברייתא, אמר אביי רישה משום דאיקה מקח טעות. הטעם שברישה של הברייתא נאמר שיכולו להחזיר את הגרוטאות, זה מפני שזה מקח טעות, שכן לא ידע ישראל שיש בהם חתיכות של עבודה זרה. מקשה רבה על תירוצו של אביי, אמר לרבה, אומר לו רבה לאביי, אם ברישה נאמר שיכול להחזיר את העבודה זרה משום דאיקה מפני שיש בזה מקח טעות, קשה. וכי בסיפה לקה מכך טעות? כלומר, מטעם זה גם בסיפה יוכל להחזיר אף על פי שמשך וגם נתן מעות, כי היה זה מכך טעות. מכוח הקושייה הזו אלא אמר רבה מפרש רבה את הברייתא באופן אחר. רישה וסיפה מכך טעות, כלומר, אמנם כן הוא מן הדין גם ברישה וגם בסיפה יכול הישראל לחזור בו שכן מכך זה בטעות נעשה. אלא שחכמים גזרו באופן שכבר נתן את המעות שלא יחזור בו, לפי שאם יחזיר לגוי את העבודה זרה ויקבל ממנו בחזרה את מעותיו, יראה כאילו הישראל מוכר את העבודה זרה שבידו לגוי. לכן, רישה דלא יעיב זוזי, ברישה שמדובר שלא נתן הישראל מעות לגוי, לא מכזה זה לא נראה כעבודת כוכבים ביד ישראל, כלומר, הוא יכול לחזור בו שכן, כשמחזיר לגוי את העבודה זרה הוא לא מקבל ממנו כלום, וזה לא נראה כאילו מוכר לו את העבודה זרה שבידו, ולכן זה מותר. אבל בסיפה דייב זוזי, בסיפה שמדובר שכבר נתן הישראל מעות לגוי, מחזי זה נראה כעבודת כוכבים ביד ישראל. כלומר, הוא לא יכול לחזור בו לפי שבחזרתו נראה כאילו מוכר לגוי את העבודה הזרה שבידו. מטעם זה נקת התנה של הברייתא בסיפה מתן מעות, אף על פי שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל שרק המשיכה תקנה. ועכשיו חוזרת הגמרא לבאר את שיטת אביי. ואביי אמר לך, אביי יוכל לתרץ ולהסביר לך את מה שהקשה עליו רבה, שאם נחשב הדבר למקח טעות, מה ההבדל בין הרישה לסיפה? יסביר אביי, רק ברישה יכול הישראל לחזור בו משום מקח טעות, דלא ידע, לפי שלא ידע שיש ביניהם, בתוך הגורטאות, חתיכות של עבודה זרה, דלא יאיב לזוזי, שאויל ולא נתן הישראל עדיין את המעות ולא בדקן, שכן אין דרכם של הסוחרים לבדוק את הסחורה עד שעת מתן מעות, לכן זה נחשב למקח טעות, אבל בסיפה, לאו מקח טעות הוא, הוא לא יכול לחזור בו משום מקח הטעות, וכיוון דייב זוזי, כי כמה שיחי באיל אלה יונה, ועד ארמי משך. שכן מאחר שכבר נתן את המעות, היה עליו לבדוק את החתיכות קודם שמשך אותן, והואיל ולא בדק אותם, מחל בכך על הטעות שהייתה במקחו, ולפיכך קנה במשיכתו את החתיכות, בקניין גמור. רבשי מבאר את הברייתא באופן שלא קיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל. רבשי אמר, מדריש המשיכה אינה קונה, סייפנה ממשיכה אינה קונה. כלומר, מדובר בברייתא שלא קיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל, ומחמת כן, נאמר ברישה שאף על פי שמשך, יכול לחזור בו כל זמן שלא נתן מעות. לפי שאין ישראל קונה מן הגוי במשיכה, אלא במעות. וכמו שאמר רבי הושעיה, וממה שמפורש ברישה שמשיכה אינה קונה, שכן שנינו שם שאף על פי שמשך יכולו להחזיר את החתיכות לגוי, מבואר שגם הסיפה מתפרשת שמשיכה אינה קונה. ומה ששנינו בסיפה, ואם מי שנתן מעות, משך, יוליך לים המלח, שמשמע שלא קנה בלי משיכה, לא קשה על רבי הושעיה, לפי שבאמת, גם אם לא משך אינו יכול לחזור בו מאחר ונתן מעות. ואיידי דתנא רישא משך, אגב ששנה ברישא משך, תנא סיפא נמי משך. דהיינו מה שנקת התנא בסיפא משך, זה לאו דווקא, אלא הואיל וברישא נקת שמשך, כדי ללמד שגם באופן זה יכול לחזור בו, נקת גם בסיפא שמשך. ויהיה הגמרא ביור נוסף בברייתא באופן שקיבל עליו הגוי לדון בדיני ישראל. רבינה אמר, מדי סיפא משיכה קונה, רישא נמי משיכה קונה. ממה שמבואר בסיפה שהקניין המועיל לישראל מן הגוי הוא משיכה, והיינו מפני שמדובר שהגוי קיבל עליו לדון בדיני ישראל, יש ללמוד שגם ברישה הקניין המועיל הוא משיכה. ורישה אחי כאמר, וכך היא כוונת התנה ברישה, אם עד שלא נתן מעות משך, יחזיר. אם לא נתן הישראל את המעות וגם לא משך את הגרוטאות, יחזור, יכול הישראל לחזור בו מן המקח. שואלת הגמרא, אם מדובר שעדיין לא נעשה שום קניין, מה יחזור? ממה יש לו לחזור? משיבה הגמרא יחזור בדברים, יחזור בו ממה שהסכימו הישראל והגוי בדיבורם לעשות מקח זה. ואין הישראל חייב לעמוד בדיבורו. מבארת הגמרא את החידוש של הרישא לדעת רבינה. כסבר התנא של הברייתא שהוא צריך להשמיענו שאין הישראל חייב לעמוד בדיבורו, התנא הזה סובר, דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה. החוזר בו ממקח שהוסכם עליו ודברים בלבד, הרי זה מחוסר אמנה. ונסביר, במסכת בבא מציעא דף ממתת עמוד א', נחלקו רב ורבי יוחנן בחוזר בו ממקח שהוסכם עליו ודברים בלבד. האם יש בכך משום מחוסרי האמנה, כלומר, שאף על פי שאינו מקבל כללת מי שפרה מפני שעדיין לא נתן את דמי המקח, מכל מקום הרי הוא בחזרתו שאין אמון בדבריו, ומבואר שם בגמרא, שרב הסובר שאין בדברים משום מחוסרי האמנה, מודה שדין זה תלוי במחלוקת התנאים. ובברייתא הסוברת במסכת בבא מציעא דף ממ"ח עמוד א', שדברים יש בהם משום מחוסרי האמנה שנינו, שהחוזר בו ממקח שנעשה בדברים אין רוח חכמים נוחה ממנו. אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה. ממשיכה הגמרא אצלנו ואומרת, ואני מילב דברים אילו אינם אלא במקח של ישראל מישראל דקיימו בדיבוריו, שדרכם לעמוד בדיבורם, ולפיכך החוזר בו, הרי הוא מחוסר אמנה. אבל במקח של ישראל מעובד כוכבים, דהינו הוא לא קיימי בדיבוריו, שהם, הגויים עצמם אינם עומדים בדיבורם? לא. גם ישראל שהסכים עמו עם הגוי, אם חוזר בו, אינו מחוסר אמנה. ולכן הקת התנה שלא נתן מעות, לפי שרצה להשמיענו שאין בדברים שבין ישראל לגוי משום מחוסרי אמנה, ושבאופן זה גם לכתחילה מותר לישראל להחזירם לגוי אפילו נגד רצונו. אבל מצד איסור עבודה זרה, גם אם היה בדברים שבין ישראל לגוי משום מחוסרי אמנה, היה מותר לישראל להחזירם. וכגון שנתרצה הגוי לקבלם או שאינו רוצה לעמוד בדיבורו ואינו צריך לאבד את העבודה הזרה מאחר שלא היה ביניהם קניין גמור. ולא עוד. אלא שאפילו אם כבר נתן הישראל הגוי את המעות ולא משך, אף שאם חוזר בו מקבל כללת מי שפרה, עדיין לא נאסרו משום עבודה זרה מאחר שלא היה כאן קניין גמור, שהרי יתנו לדון בדיני ישראל. ורק אם כבר משך אותם הישראל, כן העם ואסור להחזירם. כך מסביר המים קדושים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. בהמה שהיא בעלת מום פסולה להקרבה על גבי המזבח. המומים הפוסלים את הבהמה מהקרבה נתבערו להלן במסכת הזו בפרק השישי. אלא שיש חילוק בין אם הוקדשה קודם שנפל במום לבין אם הוקדשה לאחר שנפל במום. בהמה שהוקדשה קודם שנפל במום חלה עליה קדושת הגוף, כלומר קדושת קורבן. ואם לאחר מכן נפל במום, אף שנפסלה הבהמה להקרבה וחייבים לפדותה ולהביא בדמיה בהמה אחרת לקורבן, כמו שדרשו במסכת מנחות בדף קופה א' עמוד א' מהפסוק, עם כל בהמת מאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם ופרשו שאין הכוונה לבהמת מאה ממש אלא לקורבן שנפל במום קבוע, מכל מקום גם לאחר הפדיה אף שהותרה לאכילה בכל מקום ואפילו בתומה, כמו שנאמר רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר בכל שעריך אתה מבט האור יכולנו קציב לך אייל, ובספרי דרשו שפסוק זה בא ללמד על פסולי המוקדשים שנפדו, שנאכלים בכל מקום ובתומה, בכל זאת לא יצא לחולין לגמרי כמבואר בסיפה של המשנה, וחל עליה דין פסולי המוקדשים, אבל אם הוקדשה לאחר שנפל במום, לא חלה עליה קדושת הגוף כלל, שכן בהמה זו לעולם לא תהיה ראויה להקריבה, והרי זה כמקדיש עיצים ואבנים שחל עליהם קדושת דמים בלבד, כלומר, שחל על הבהמה או לחפץ קדושה מחייבת לפדות אותם בדמים ולקנות בדמים אלה בהמה לקורבן. ולכמן תיקרא הקדושה הזו בגמרא קדושת דמים למזבח, וכל זה כשהקדיש אותה לקורבן או לדמי קורבן, אבל אם הקדיש אותה לבדק הבית, מוכרים אותה ומשתמשים בדמיה לצורכי תיקון בית המקדש, וזהו הנקרא בגמרא קודשי בדק הבית. ולאחר שפדו אותה, חוזר דינה להיות כחולין גמורים, ודברים אלו אינם אלא בבהמה בעלת מום קבוע, מום שאינו מתרפא. אבל אם הייתה בעלת מום עובר, מום שמתרפא, אף שכל זמן שלא נתרפא המום הרי היא פסולה להקרבה מכל מקום, אף אם הקדישה לאחר שנפל במום זה, חלה עליה קדושת הגוף, לומר שהבהמה עצמה נתקדשה בקדושת קורבן, שכן כשיעבור המום תהיה הבהמה ראויה להקרבה. המשנה שלפנינו בדף י' עמוד א' דנה בפרטי הדינים הללו. וברישה של המשנה מפרשת המשנה את דיני הקודשים שהיה בהם מום קודם שהוקדשו. אומרת המשנה שלמדנו אותה גם במסכת חולין בדף קוף למד עמוד א' וכן במסכת תמורה בדף י' עמוד ב'. כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, כל בהמות הקודשים שהיה בהם מום קבוע קודם שהקדישן, ונמצא שיקדישן לדמיהם בלבד, כלומר שתחול עליהם קדושת דמים ויפדו ויביאו בדמיהם קורבן למזבח, ונפדו כדינן, חזרו להיות חולין גמורים לפי שמחמת המום שבהן גם מתחילה לא חלה עליהם קדושת הגוף, אלא קדושת דמים. והרי זה דומה למקדיש עיצים ואבנים לדמיהם, שאין בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים, ולפיכך חייבים בבחורה. אם אחר שנפדו נולד להם בן זכר שהוא פטר רחם, הרי הוא קדוש בבחורה, אבל אם נולד הבחור קודם ש... פדו את אמו, אינו קדוש בקדושת בכורה. ובה מתנות, וכן השוחט בהמות אלו אחר שפדו אותם, חייב לתת מהם לכהן את המתנות שחייבה התורה את כל אדם מישראל השוחט בהמת חולין, והם הזרוע על החיים והקיבה של הבהמה. זרוע היא הזרוע הימנית, מן הפרק של הרכובה של הברך עד הכף של יד, לחיים הוא הלחי התחתון מן הפרק של לחי יד פיקה של גרגרת, וגרגרת זה שיפוי כובע שהוא פתחה של קנה בית הבליה, יחד עם הלשון. וכן הקיבה בכלל מתנות הכהונה. אומרת המשנה ויוצאים לחולין להיגזז ולהיאבד, אחר שנפדו דינם כחולין גמורים שמותר לגזוז את צמרן, ולעשות בהם עבודה לפי שגם מתחילה לא הייתה בהם קדושה חמורה. ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן. הוולדות שנולדו מהן לאחר פדיונן, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונן מותרים באכילה כמו חולין גמורים. והשוחטן בחוץ פטור, מי ששוחט אותם מחוץ לעזרה פטור מקרת וממלכות. וחטאת האמורים בשחיטת שחוטי חוץ. ושחוטי חוץ פירושו האיסור לשחוט קורבנות מחוץ לעזרה, וחייבים כרת על איסור זה, וכן חייבים מלכות, ובשוגג חייבים קורבן חטאת. ואף אם לא נבדו, פטורים, לפי שאין חייבים על השחיטה בחוץ, אלא אם כן הבהמה הייתה ראויה להקרבה בפנים, ובעלת מום אינה ראויה להקרבה בפנים. אין עושים תמורה עם בעליהם של אותם קודשים המירו את קדושתם בבהמות אחרות, גם אם היה זה קודם פדיונם, לא נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות. ואת הטעם תפרש הגמרא לכמן. ומה זה תמורה? שיאמר בעליו של בהמה שהוקדשה לקורבן, שבהמת חולין שיש לו, תהיה קורבן במקום הבהמה שהיא עכשיו קורבן. ואף על פי שאסור לעשות כן, שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו, אם עבר והמיר, דין התמורה הוא ששתי הבהמות קדושות בקדושת הקורבן, שנאמר, הוא ותמורתו יהיה קודש. ואם מתו ייפדו, אם מתו אותם קודשים קודם שהספיקו לבדותם, פודים את הנבילות בדמים. ובדין הזה משמיע לנו התנה שני חידושים, שאף לדעת הסובר במסכת תמורה דף למד עמוד ב', שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים, בהמות קודשים שאינם ראויים לאכילת אדם, אין פודים אותם כדי להכיל אותם לכלבים, ודין זה נלמד ממה שנאמר, לעניין פסולי המוקדשים, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר, ואכלת ולא לכלביך. מכל מקום קודשים אילו שלא חלה עליהם מעולם קדושת הגוף, פודים אותם אפילו על מנת להכילם לכלבים. והחידוש השני, שאף ששאר קורבנות שנפל בהמום, אין פודים אותם, אלא כשהם עדיין חיים, לפי שהם זקוקים להעמדה והערכה, כלומר להעמיד אותם לפני הכהן בשעה שהוא שם את שוויים, כנאמר והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה. מכל מקום קודשים אילו שאין בהם קדושת הגוף, פודים אותם אפילו כשמתו. ממשיכה המשנה ואומרת, חוץ מן הבכור ומן המעשר. מעשר ששנוי כאן זה מעשר בהמה, והוא מה שצוותה התורה להפריש בהמה אחת מעשרה, מתוך הבהמות הטהורות של חולין שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה ולהקריב אותה לקורבן. ופרטי דיני מעשר בהמה שנויים בפרק האחרון של המסכת הזו. אם כן אומרת המשנה, כל דינים אלה נוהגים בכל הקודשים, חוץ מן הבכור ומן המעשר, לפי שבהם אפילו אם קדם מומם להקדשם, חלה עליהם קדושת הגוף. ואיך ייתכן שיוולד מום בבחור קודם שהוקדש, והרי הבחור קדוש מתחילתו? זה ייתכן כגון שהומם נפל בו מום בעודו במעי אמו, שכן קדושת הבכור חלה רק בשעת יציאתו מן הרחם. ולמה לבחור חלה קדושת הגוף, לפי שהתורה תלתה את קדושתו בכך שהיה ראשון ליציאה מרחם אמו? כאן נאמר, קדש לי כל בחור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה, ויש בכלל זה בין תם ובין בעל מום, אלא שאותו שיש בו מום אינו כשר להיקרב על גבי המזבח, עליה נאכל הוא לכהן. ומכל מקום יש בו קדושת הגוף, ומפני שיש בו קדושת הגוף אסור הוא בגזה ועבודה. והמעשר, לפי שנאמר בדיני מעשר בהמה, והעשירי יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע, פירושו שלא יבדוק בין בהמה שיש בה מום לבין בהמה שאין בה מום, אלא כל בהמה שתייצא עשירית תקדש גם בעלת מום. עכשיו בסיפה מפרשת המשנה את דיני הקודשים שהוקדשו ואחר כך נפל בהם מום. אומרת המשנה, וכל שקדם הקדשן את מומם, כל הקודשים שהקדישם ורק לאחר מכן נפל בהם מום, הואיל ובשעה שהוקדשו לא היה בהם מום, חלה עליהם קדושת הגוף. או שקדם מום עובר להקדשן ולאחר מכן נולד להם מום קבוע, או שקודם שהוקדשו נולד בהם מום עובר, כלומר מום שיש לו רפואה, והואיל שמום זה אינו מונע את חלות קדושת הגוף, ואחרי שהוקדשו נולד בהם מום קבוע ונבדו כדינם, אף על פי שמותר לאכול את בשרם בכל מקום, מכל מקום לא פקעה מהם קדושתם לגמרי, ויש להם דין פסולי המוקדשים, ולפיכך פטורים מן הבכורה, אף אם נולד להם בכור אחר שנבדו אינו קדוש בקדושת בכורה, ומן המתנות עם שחתם אף לאחר שנבדו פטור מלתת מהם לכהן את הזרוע לחיים והקיבה, ואינן יוצאים לחולי להיגזז ולהיעבד, ואף שנבדו אין דינם כחולין שמותר לגוזוז את צמרם ולעשות בהם מלאכה, אלא הם אסורים בכך. ולדן וחלבן אסור לאחר פדיונם, הוולדות שנתעברו בהם קודם פדיונם ונולדו לאחר פדיונם, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם אסורים באכילה. והשוחטן בחוץ, מחוץ לעזרה קודם שנבדו, חייב קרת ומלכות אם היה מזיד, או חטאת אם היה שוגג משום איסור שחוטי חוץ. ועושים תמורה, אם קודם פדיונם המירו אותם בעליהם בבהמות אחרות, נתפסו הבהמות האחרות בקדושת הבהמות הראשונות, ואם מתו קודם שנבדו, ייקברו, כלומר, אין פודים את הנבילות לפי שפסולי המוקדשים אינם נבדים אלא בעמדה והערכה. ומי שמתו, אי אפשר להעמיד אותם לפני הכהן בשעה שהוא שם את שוויים. ולפיכך קוברים אותם כדין שאר איסורי הנאה. זוהי המשנה שלנו, בדף י' עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, וכל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונבדו חייבים בבכורה ובמתנות. דנה הגמרא בחיוב הבכורה והמתנות קודם שנבדו. מדייקת הגמרא מלשון המשנה, הטעמא דנבדו. כלומר, מלשון המשנה יש לדייק שרק אם נבדו חייבים בבכורה ובמתנות. הלא נבדו, אבל אם לא נבדו, פטורים מן הבכורה ומן המתנות. ואף על פי שאין בהם קדושת הגוף, אלא קדושת דמים בלבד. מפרשת הגמרא את טעם הפטור, כסבר סובר התנא של המשנה, קדושת דמים, מתחה מן הבכורה ומן המתנות. כלומר, שאף קדושת דמים פותרת את הבהמה מן הבכורה ומן המתנות. לפי שמאותו פסוק שדורשים לקמן בדתתבב עמוד א', שקדושת הגוף פותרת מן הבכורה ומן המתנות, יש לדרוש גם כן שקדושת דמים פותרת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונבדו, אז חזרו להיות חולין גמורים, לפי שמחמת המום שבהם גם מתחילה לא חלה להם קדושת הגוף אלא קדושת דמים, ולפיכך חייבים בבכורה אם אחר שנבדו נולד להם בן זכר שהוא פטר רחם, הרי הוא קדוש בבחורה ובמתנות מי ששוחט בהמות אילו אחר שפדה אותם, חייב לתת מהם לכהן את המתנות, הזרוע לחיים וקיבה, ויוצאים לחולין להיגזז ולהעבד. אחר שנבדו דינם כחולין גמורים שמותר לגזוז את צמרן ולעשות בהם עבודה, לפי שגם מתחילה לא הייתה בהם קדושה חמורה. דנה הגמרא באיסור גיזה ועבודה בבהמה שהוקדשה לדמים, מדייקת הגמרא טעמה דנבדו. הטעם שמותר לגזוז את צמרן ולעשות בהם מלאכה זה רק משום שנבדו. הלא נבדו. הסירי בגיזה ועבודה, כלומר, יש במשמע מכאן שאם לא נבדו אסורים לגזוז את צמרן ולעשות בהם מלאכה. אם כך מסייע לי, יש להביא ראיה מכאן לרבי אליעזר, דאמר קודשי בדק הבית, אסורים בגיזה ועבודה קודם שנבדו, וזאת למרות שאין בהם אלא קדושה דמים, שכן גם הקודשים שבמשנתנו דומים לקודשי בדק הבית, שגם הם לא הוקדשו אלא לדמיהם, מאחר שכבר היה בהם מום קודם הקדשתם. אבל דוחה זאת הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, לא, אין ראיה ממשנתנו לדברי רבי אליעזר, כי יש לדחות ולומר, קדושת דמים למזבח, הוא דמחלפה בקדושת הגוף למזבח, גזרו באור הבנן. רק בקודשים שהוקדשו לקנות מדמיהם קורבנות למזבח, שהוא המדובר במשנתנו, בהם גזרו רבנן שיאסרו בגיזה ועבודה, לפי שעלולים להחליף ביניהם, לבין קודשים תמימים שגופם קדוש להיקרב על המזבח, ואסורים בגיזה ועבודה מן התורה. אבל קודשי בדק הבית לא, אבל קודשים שהוקדשו להשתמש בדמיהם לבדק הבית, שמה אינם אסורים בגיזה ועבודה אף קודם שנבדו, לפי שלא גזרו בהם רבנן, שכן קודשי בדק הבית אינם מתחלפים בקודשי מזבח. ועוד שנינו במשנה, אודות קודשים שקדם מום קבוע להקדשן, ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונם, הוולדות שנולדו מהם לאחר פדיונם, וכן החלב שחלבו מהם לאחר פדיונם מותרים באכילה, כמו חולין גמורים. דנה הגמרא איזה ולדות התירה המשנה, שואלת הגמרא מה ששנינו שהוולד מותר היחידמי, במה מדובר? אילה אם עדי אבר והתיילד לאחר פדיונן, אם נאמר שגם עיבורם של הוולדות וגם לידתם, היו אחר שנבדו אמותיהם, פשיטה. הרי פשוט הוא הדין הזה, שכן לאחר פדיונן חולינינו. הוולדות חולין גמורים, ולמה הוא צריכה המשנה להשמיענו? אלא אומרת הגמרא, די אבר לפני פדיונם והתיילד לאחר פדיונם, אלא ודאי המדובר הוא שעיבורם של הוולדות היה קודם שנבדו אמותיהם, ורק לידת הוולדות הייתה לאחר שנבדו. משמיע לנו התנה שאף על פי כן לא חלה שום קדושה על הוולד. דנה הגמרא בדין הוולדות שנולדו קודם שנבדו האימהות. מדייקת הגמרא ממה ששנינו ולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, הלפני פדיונן הסירי. יש לדייק שהוולדות שנולדו קודם פדיון האימהות אסורים בהנאה, אלא אם כן, עבדו אותם. אבל מכל מקום הם מקריבים אותם על גבי המזבח, אף שאין בהם מום, לפי שקדושתם באה מכוח קדושה דחויה, כלומר, מכוח אימם שהיא עצמה לא הוקדשה להקרבה למזבח, שכן בשעת ההקדש הייתה בעלת מום, ואין זו אלא קדושת דמים. בררת הגמרא את דין פדיית אותם הוולדות שקדשו. שואלת הגמרא, נבדין תמימים או אין נבדים תמימים? אותם וולדות שנולדו קודם שנבדו האימהות, האם אפשר לבדותם גם כשהם עדיין תמימים, או איל ולא נתקדש גופם להקרבה, או שמה אין נבדים תמימים, אלא אחר שיפול בהם מום, כמו שאר הקודשים? משיבה הגמרא, תשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא. שנינו בברייתא. המדפיס בעלי מומין קבועין לגבי מזבח, המקדיש בהמות בעלות מום קבוע לקורבן, והוא האופן ששנינו במשנתנו כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, והן מתקדשות לדמיהן בלבד וילדו קודם פדיונן, ימחרו הוולדות לצורך הדיות ומן הדמים יקנו בהמות לקורבן. ונסביר, הקדש יכול להתחלל בשני אופנים, האופן האחד הוא דרך מקח, כלומר, שמוכר את ההקדש לחברו, והאופן האחר הוא דרך חילול, כלומר, שאומר הרי הקדש זה מחולל, על מאות הללו, על ידי כל אחד משני האופנים הללו יוצא ההקדש לחולין ונכנסות המאות תחתיו ומתקדשות. והאופן ששנוי בברייתא שלפנינו הוא חילול דרך מקח. אז אם כן, המדפיס בעלי מומים קבועים לגבי מזבח המקדיש בהמות בעלות מום קבוע לקורבן ומתקדשות לדמיהם בלבד וילדו קודם פדיונן, ימחרו הוולדות לצורך הדיות ומן הדמים יקנו בהמות לקורבן, ואין צריכין מום ואין צריך להמתין במחירת הוולדות עד שיפול בהם מום, לפי שאין קדושה חלה עליהם שלא יהיה תפל חמור מן העיקר. כלומר, לפי שלא חלה קדושת הגוף על הוולדות, שכן דין התפל שבהקדש זה, שהם הוולדות שאינם קדושים מצד שהקדישו אותם עצמם, אלא מצד שהם תפילים לאימם, אינו יכול להיות חמור יותר מהדין של עיקר הקדושה שהם האימהות. וכשם שהאימהות ראויות להיפדות בכל עת, כך גם הוולדות. הרי מפורש בברייתא שהוולדות נפדים אפילו תמימים. מדייקת הגמרא מן הברייתא, דין המקדיש תמימים לבדק הבית. מדייקת הגמרא, טעמה שלא יהיה תפל חמור מן העיקר, כלומר מדברי הבריתא יש לדייק שהטעם שלא נתקדשו הוולדות בקדושת הגוף אף שאין בהם מום, זה רק מפני שאין התפל יכול להיות חמור מן העיקר, שכן קדושת ולדות אילו באה מכוח אימם שהייתה בעלת מום ונתקדשה בקדושת דמים, אבל הקדיש זכר לדמיו, קדוש קדושת הגוף. כלומר, מכאן משמע, שאם לא באו מכוח קדושה דחויה, אלא שהקדיש איל תמים לדמיו, דהיינו שהקדושו על מנת שימכרנו ובדמיו יביא עולה, הרי האיל עצמו שהקדיש קדוש בקדושת הגוף אינו יוצא לחולין בלא מום אלא קרב לעולה. אם כך מסייע לי, יש להביא ראיה מכאן לרבה, דאמר רבה הקדיש זכר לדמים, כלומר, הוא הקדיש שימכרנו ויביא בדמיו עולה, קדוש קדושת הגוף, נתקדש בקדושת הגוף, הוא עצמו יקרב לעולה. וטעם הדבר? משום מיגו. כלומר, הועיל וחלה על בהמה זו קדושת דמים, חלה עליה גם כן קדושת הגוף מאחר שראויה היא לכך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' ג' במסכת בכורות עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אי מתי זמן הפדיון של פטר חמור? שאלה שנייה, איזה מצווה קודמת ייבום או חליצה? שאלה שלישית, מדוע פתח התנא בדיני פטר חמור ואחר כך בדיני בכור בהמה טהורה? שאלה רביעית, מה הכוונה שישראל שנתן מעות לגוי בכדי לקנות בהמתו המבקרת דנים אותו בדיניהם? שאלה חמישית, להמימר שמשיכה קונה בגוי, מה לומדים מהמילה לעמיתך? והשאלה האחרונה, מדוע לא אומרים בכל מקח טעות שהמקח קיים כיוון שהיה לו לבדוק קודם המשיכה, ואם לא בדק, בוודאי מחל. התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, כ"ה בניסן תשע"ט. סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"ג במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ט, ונלמד את דף י"ד במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.